בשם רחמן, שיעור מוצאי שבת קודש, פורשת פגודי, התשפ"ב בשלג'. שיעור מוקדש על ידי ידידנו היקר, הרב אהרון חיים, רבי שלמה, מהעיר צפת, יבנה ותיכונן, לרפואת ולהצלחת נבט ביתו היולדת, מרץ המועדר, בת רבי ידידיו שתהיה, לרפואת התינוקת אסתר שתהיה, נולדה בשבוע שעבר בשעה טובה ומוצלחת. הדבר בעצם הטוב, השם מן המעורע. ולהצלחת כל בני המשפחה, בעבו שיתנדב למוסדות יד מעריץ. יד מעריץ. המוגם ברוך הוא ירצה נדבתו ויבורך מעשה ידו, ומכל צור עוונה זה גסילו, וישלח ליולדת ולתינוקת רפואו של אמו, ובריאות איתנה במהרה, ימלא כל מי שעוד ליבו, וליבו, וליבו, וחמדו, ולברכו. אמן, כן יהי רצון. ספר החדש פסקי מעריץ זכינו לאורו מקרוב, הלכות חנוכה ופורים. התחלת הספר מביא מדברי מעריץ, מסווה מדברי ספרים להדליק נרות על הפתחים בשמר גלי חנוכה כתבו רכו. סעיף ב' לשון הרמב״ם, בבית שני כשמו לכו יוון שעוזרו ג'זרות על ישראל וביטלו דתם ופושטו ידם נכנסו באכול אף שריחם עליהם אלוהי אבתיהם ושעם ידם ויסילם והעמידו מלך מן הכהנים. רמב"ם מפרד ואומר באופן כללי את כל הסיפור של יוון עד הנס של פח השמן. הסדר של הרמב"ם לא כמו שטור בשולחן ערוך. הרמב״ם יש הלכות מגילה וחנוכה, שולחן ערוך יש הלכות חנוכה ופורים. בזמנו הסברנו למה הרמב״ם לא כותב הלכות פורים וחנוכה. הסברנו שמגילה זה החפצה של הקריאה, גם חנוכה זה המנורה, לא רק הימים, גם למנורה נקרא ככה. אבל למה הרמב״ם מקדים את מגילה לפני חנוכה? בשולחן ערוך זה אחרת. כידוע השיטה של הרמב״ם בחיבור תמיד להתחיל עם היסודות, עם השורשים, עם הדברים היסודיים, מן התורה, אחר כך מן הרבנן, כולה עובר. לכן למשל לקוט ספר אהבה הוא מתחיל לקוט גרי שמע, זה מן התורה, אחר כך לקוט תפילה. בשולחן ערוך מתחילים מהבוקר, אדם קם, מה הוא צריך לעשות, ברכות השחר. השולחן ערוך זה שולחן ערוך, הכל מסודר לפי המציאות, לפי הסדר החיים. והרמב״ם הולך לפי, מתחיל לפי היסודות. ממילא כמו שערכות מגילה זה היה בזמן מוקדם, זה עוד במקרא מגילת אסתר, חנוכה זה מדרבנן, זה אחרי התנ״ך. אז הרמב״ם זה הולך לפי, אז זה מסווה מדברי קבלה, המגילה. חנוכה זה דרגה פחות. אז הרמב״ם חייב להתחיל עם מגילה. מה שכן נתון בשולחן ערוך, שהולכים לפי הסדר במציאות, לפי סדר ימות השנה. לפי סדר ימות השנה, אז חנוכה זה לפני פורים. פורים זה בזה בחודש כסלו טבת, זה אחר כך בחודש אדר, הם הולכים לפי הסדר. הספר פסקי מעריץ מסודר על פי שולחן ערוך. בגלל א' המעריץ בעצמו, המפתחות של למשל השאלות ותשובות שלו זה על פי השולחן ערוך, ושנית גם זה לא מתאים בסדר פסקי מעריץ לפי סדר הרמב״ם, כי אז יש הרבה הלכות שהן חסרות. הספרים של מעריץ נוגעים סובבים על דברים שבמציאות לא היו כזו למשיכה, עבודה, זרעים, קורבנות, אז זה לא מתאים לסדר, זה מתאים יותר לארבעה חלקי שולחן ערוך. בזמנו עמדנו על הלשון של הרמב״ם פה, אף שריחם עליהם אלוהי אבותיהם ושיעם יועדם ויסילם, בזמן היוונים עוד מדברים, וגברו בני חשמוני הכהנים הגדולים והרועים והושיעו ישראל מיועדם. שאל חכם אחד, יש פה לכאורה כפל לשון, והסברנו שזה לא, אין פה שום כפילות. הרמב״ם מדבר בהתחלה על הקדוש ברוך הוא, אחר כך על החשמונאים. ריחם עליהם אלוהי אבותיהם והושיעם מיועדם, הושיע את ישראל מיועדם והציל אותם מהיוונים. ואחר כך העמידו מלך מן הכהנים, וגברו בני חשמונה, הכהנים הגדולים למערו, ומושיעו אותם מידם. זה כמו הישועה שנעשית באמצעות בני אדם. הקדוש ברוך הוא, כביכול מה שהבני אדם עושים, כביכול הם מתייחסים אליהם, אבל זה הכל ביד השם. אז הרמב"ם מתחיל את העיקר, שזה הקדוש ברוך הוא, בפועל, במציאות, השלוחים, אלה שנלחמים, זה החשמונאים. אבל יש פה עוד דיוק, שלגבי הקדוש ברוך הוא, הרמב"ם כותב, הושיעו מיועדם והצילם. הושיע והציל. לגבי החשמונאים, הוא כותב, והושיעו את ישראל. לא כותב, והצילו אותם. אחרי הרמב"ם פה כאילו שינה את הלשון, ובוודאי שזה לא בהינם. במילים אחרות, השאלה מה ההבדל בין ישועה להצלה? ואם נבין את ההבדל, צריך לדעת למה זה שייך לגבי הקדוש ברוך הוא ולא לגבי בני אדם. הושיעו מיועדם והצילם. אחר כך בני חשמונה הושיעו את ישראל מידם, ולא כתוב והצילום. לא הושיעו. מה ההבדל בין ישועה להצלה? יש לנו את זה בהוצאת ספר התורה, ששתי נוסחות של אל ערך הפיים. בראשון כתוב והושיענו, בשני כתוב והצילנו. יש הרבה שינויים בשתי הנוסחות, אבל נעמוד כעת רק על הנקודה הזאת. בראשון כתוב אל ערך הפיים ערך הדעמד, חוזר אדם על סלמך והושיענו. אחר כך אל הרחבה ומולי רחמים, חוזר לסלמך ועצילנו. אומר על זה מעריץ בעת חיים, דף סמך בית עמוד א', בראשונה והושיענו, בשנייה ועצילנו, תחילה מבקשים על הגאולה מהג'ולות, זה הישועה שלמה. אחר כך מבקשים רחמים, שגם בזמן היותנו בג'ולות הוא יצילנו מקורע, מצרות האיבים וגזרתם. רבי דוד הבודרים בשם ממה, זה משמרת המועדות והכל בו. ישועה זה ישועה שלמה, כשישועה זה הכל נגמר, נושענו. אז בהתחלה מבקשים את הדבר העיקרי, שאנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יושיע אותנו. ישועה גמורה, ישועה שלמה. אבל עד שתגיע הישועה, יש לנו עוד צרות מאומות העולם. אז אנחנו חושבים ואומרים גם את זה, ריבונו של עולם. בינתיים, גם במה שאתה, אמנם זה עוד לא, גם במצב שלנו עכשיו, שיש לנו צרות מהאויבים, מהגזרות שלהם, אז תציל אותנו. אבל מלכתחילה אנחנו מבקשים את העיקר, אנחנו מבקשים ישועה שלמה. בהרבה מקומות ככה רואים שזה העניין הזה, שזה הבדל בין ישועה להצלה. אבל זה לא יענה לנו על הרמב״ם פה. כי אם כן, זה לא הבדל בין הקדוש ברוך הוא לחשמונאים. שניהם הושיעו אותנו כביכול. דהיינו, הקדוש ברוך הוא הושיע אותנו באמצעות החשמונאים, אבל גם הצילו אותנו. זאת אומרת, היה הישועה בסוף, שביערו את היוונים. אבל היה מלחמות לפני כן, דברים קטנים, גם הצילו. אז היה רמב״ם צריך לכתוב את זה גם לגבי החשמונאים. בכל אופן, בדרך כלל הרבה מפרשים ככה נוקטים, שזה ההבדל בין המילים הנרדפות האלה. ישועה והצלה זה מילים נרדפות, אבל הם רוצים להבין בדיוק מה החילוק, אז הם מסבירים בדרך כלל שישועה זה דבר יותר קטן, והצלה זה משהו יותר קטן. למשל, עיינתי בספרים התוספות השלם על התורה. איש מצרי סילונו מיד הרעים, אז כותבים דפנון זן, הצלה, מה זה הציל לנו? הצלה מועטת, לפי שעה. הוא הציל אותנו מיד הרעים, הרי הוא הציל את בנות יתרו. טוב, אז היום הוא הציל אותם. מה יהיה מחר, מחרתיים? הוא לא השיע אותם, פעם אחרת הם התנכלו להם. הוא הציל אותנו. ומספרים לרועי לוויהם, שהוא הציל. אבל הושיעם זה ישועה גמורה. ספר ברכה משולשת. אלה ערך הפעם שתי נוסחות. בראשון והושיענו, השני והצילנו. ישועה זה מהגלות, הצלה זה מהאויבים, אפילו שיהיה נשם מהגלות. אחר כך הוא מעיר, אבל בעצם יש עוד הרבה שינויים. אז הוא מסביר את כל השינויים על פי היסוד הזה, מי שירצה יעיין בפנים, אבל תוך כדי כך, אז הוא קצת אומר הסבר אחר. אבל היסוד הוא אותו דבר, רק הוא מגדיר את זה אחרת. שישועה זה השגחה משמיים, והצלה זה ממקרים. כאילו, שאנשים רוטפים ומצילים, יש עונש שזה בהשגחה, וכמו, ויש עונש שדיינו, מה פירוש עונש בהשגחה? שהקדוש ברוך הוא נותן עונש, שיהיה צרה הזו וצרה, ויש מקרה שעוזב אותנו ביד המקרים. יש גם מצב כזה, והסתרתי בעולם שילכו ביד המקרה, מה שיזדמן. כאילו, לאין בכוונה מיוחדת להביא את זה. אז הוא מסביר ככה לפי זה את כל הכללים, את כל הפרטים של זה, זה דבר ארוך, מי שירצה יעין בפנים. אל תוכיחנו זה עונש ההשגחה, ואל תספרנו להציל אותם מהמקרים והטבעים, כמו שנעשה לישראל אבינו, ישראל, לכן מוזכר שם את ישראל. הוא ניצל מעונשו, לבן והמלאך, לכן נקרא ישראל. ספר הגדה של פסח שפת אמת. ויושע אדוני ביום ההוא. הגענו שירת הים ויושע. מה הוא אומר, רק עכשיו? ביום ההוא נושא, מה לפני כן לא נושא? לא, היה יצא אז מצרים. אבל זה עדיין, זה עד לא הסוף. זה נגאלנו, אבל כשהקלחת ים סוף, שהמצרים הלכו, עבדו, טובעו בים סוף, זה כבר ישועה. בספר בית אברהם, ברכת אברהם, מסביר את הפסוק בסדגות הו תצילני, הטבע עליו נכון ויושיעני. זה תהילים עין א'. הפסוק הראשון תציל, תושיע. מה ההבדל? השני זה עם תפילה. הטבע עליו נכון ותושיעני. תציל אותי, יש מצב של הצלה גם בלי תפילה. אבל אם אני אתפלל, אז תושיע אותי כבר לגמרי. ככה הוא מסביר, את החילוק. באמת אמרו תפילה, לא עשו מחסע. אבל גם בלי, התפילה עושה הרבה, חצי, אבל גם בלי תפילה כזו ברוך הוא מרחם. אז התפילה, נחלצתי מהתפילה, ישועה זה טובה גדולה, ונושא לגמרי. ספר דרכי יוסף, דרך תשובה דרוש 11, אומר משהו מעין זה, הושיעני למען הזכו, התפילה ממצוקות הגוף, יש גדר ישועה, זה תשועה ניסית, למעלה מדרך הטבע. שורת הדין שהעונש יהיה נסחי לא יפסק, אבל בכל זאת אני מבקש תושיע אותי. לפני כן, מבקש על הצלה ממצוקות הגוף, וביקש את זה גדר של ישועה, שיהיה ישועה בדרך נס, שיהיה משהו גדול. ספר זכרון אפרים, פרשת וישלח. הוא אומר, אשתנו שעות, שמעתי, אשתנו שעות בערך הפיים. מה החילוק? לפי מנהג אשכנז, בעצם אנחנו אומרים אשתם. בספרים של אשכנזים כתוב שזה אחד מנהג אשכנז, אחד מנהג פולין. אז אנחנו מצרפים בעצם אשתם, כבר כתוב את זה בקדמונים. אבל הוא מסביר שבעצם באשכנז אמרו נוסח אחד, ופולין אמרו נוסח אחר. כי באשכנז היה, בעוונותינו הרבה, מסע הצלב, והיה צרות גדולות. אז תקנו אז את התפילה הזאת, ולכן אומרים, שם מדברים, תושיע אותנו, כי אנחנו, רחמנא ליצלן, המצב חמור מאוד. יש שתי נוסחאות בתפילת אל ערך הפיים. לפי מנהג אשכנז, בחושך ואבדון, הלכו מחנה הצלב, הרגו בעין חומל קדושים. אז לכן במדינת אשכנז זה מקום הרשע, אז ביקשו איזה בקשות יותר גדולות. אבל בשני, נוסח פולין אומרים אצלנו. למה? כי אצלם לא, הם לא עברו דרכם. הם רק שמעו מהצרות אלה, פחדו, לחס ושלום יגיעו גם אלינו, גם אנחנו. תציל אותנו, שלא יבואו עלינו הצרות האלה, מה שקורה שם. פחדו, שגם עליהם יעבור כוס התרע. אל תציל את השגחת. ככה גם מסביר את עוד הבדלים נוספים. גם ספר זה וטוב. משה רבנו נתראה על יהושע. יוח יהושע יוח מהחזון הרג'לים. אז הצלה מן הרעה זה נקרא הצלה. קבלה טובה זה ישועה. כלב הוא התרחק מהמרגלים. יהושע, משה היה בטוח שהוא לא ייפול ברשתם. למה? יהושע היה לו בדרך שלו הבין משה רבנו שאין לו בעיה. ולכן יותר טוב שהפוך שילך איתם. שאני הולך איתם ובכל זאת לא עושה כמותם. יהיה לך יוה יושיעך בריבוי טובה בשכר. תלך איתם ולא תעסק מותם. ולמה? כמו שישוע היה ענב, אז הוא יכול, הוא לא יקשר. אז כל זה להסביר שישוע זה יותר גדול מהצלה, אבל זה לא עונה לנו על הרמב״ם. אז איך בכל זאת מיישבים את הרמב״ם? אני חושב שלפי הלבוש אפשר להסביר את זה. الربوسي أمير سبير أحير يشوعاء ذا على مصاب كيام الثلاثة على عتيد كخو مسبير جنب نفسه شل وريشون شن هنورين بيلر رفايم رشي عينو حلقة واصلان وعلى عتيد كخو مرة الربوش تمن كفل مدالة صف صيف ألف يشي عينو من الثلاثة نحن بعتاه واتلانو شلو يفقع بنو عد بيقع على أحير قام ملبيم كتب كها مبا بسفر كرميل هالترا ذا ايشوعا ترا ششكوع بعتها ترا موصفة ذا جناب عدا ترا شلوتا وبعتيد ومر كمسبير كها تبزوك بتهليم بيرك زان بزوك بيت رشي عيني مكرر دفاعي وصلاني توشيعتي مكرر دفاعي عشان انا رتفي موتي توشيعتي اول لا ايش حسك انا بعتيد تصير اوتي كم هلا يمكن في ذا انا حشب شازم يوشب رمضان حشمونائي موشيو تسرائيل ايش رقد شيء يتسيلو تم ما هي بعتيد لا يدوع اقلوا بروحو و عصي تشميرة وهتلا قام بالنسى قدول ذا قام يتسيلو تم لخي انا رمام حلك זה לגבי הלכות חנוכה. הלכות פורים, מי שיראה בבארות שלמה, מביא דבר מעניין לגבי במגילת אסתר, הרי יש פסוקים שחוזרים עליהם, הקהל, איש יהודי וכו'. אין לנו פסוקים אחרים שאנחנו חוזרים עליהם במקרא, לא בתורה ולא בהפטרה ולא בשום מקום, אבל הגאונים מזכירים ממין שיש דברים כאלה, כבר רב סעדיה גאון, דברים שלא מקובל, כן? יש חלק מהדברים אצל אשכנזים, בתעניות, שוב מאחרון הפח, כן? הוא כותב ככה, דף קוף ג', יש תשובה חדשה לגאון. הוא אומר, יש דברים, הוא אומר, מה שכתב, אם יש לזה, אם יש לזה טעם, זה קבלה, מנהג, אבל אין לזה עיקר בתלמוד. אבל יש מהם בחיוב. כגון גודש וברוך. טוב, גודש וברוך, בסדר, אומרים ביחד זה כן, קדושה. אבל מי חומר חובו אלים אדנוי? תמחה זכר המולג. כותב על זה פה, זה דבר חדש. חיוב? איפה יש חיוב? חיוב? תראי, וזה מנהג, אפשר, איפה המקור? אבל מצאנו דבר שבגמרא נדברה חשיבותו, והגאונים מוסיפו בראש חיובו. כתוב פדח ויודחו. כתוב בגמרא בברכות שהפסוק הזה אשרי תקנו ביר פסוק פדח ויודחו. בגלל שעיני בקשה על המזונות. אבל הגאונים אומרים שצריכים לכוון בפסוק הזה מאוד, ואם לא כיוון חוזר. איפה, מה המקור? אין מקור מפורש, אבל הגאונים ככה אומרים. שיהיה להם מסורת, קבלה בידם. יש דברים שלא כתובים בגמרא והיה לגאונים מסורת. אז אפשר להבין שיוסיפו לנו דברים שלא ידוע לנו בספרי החז"ל שבידינו. בהמשך הוא מסביר בדף קד, רב סעדיה גאון כותב את הפסוקים לא יומושו מפיך, ומסביר טעם לזה, למה שלא ישתקו הציבור. לא יומושו מפיך, בדרך כלל רוצים להגיד את זה. 13 מידות, זה לחוזר הקם, זה טוב, זה כולם. למה בשירה, לחיזוק האמונה והביטחון, או יותר מזה, מי חומר חובו אלים אדנוי, כתוב שאמרו את זה כולם, אפילו פרעה אמר את זה. השם ימלוך לעולם ועד. מהאמור שלי אתה שמעתי, תראו, כותב פה דבר מעניין, לא זכרתי שאמרתי לו את זה, אבל מקדימים בזה מירות, אנחנו רואים, אדנוי מהלך, לשון הווה. אדנוי מהלך, זה לשון עבר. אדנוי ימלוך, זה לשון עתיד. למה צריך ללכת לפי הסדר? עבר, הווה ועתיד, לא מקדימים את ההווה, שם מלך. התשובה היא, אנחנו רוצים לתקן את הטעות של אבותינו. שירת הים, תביימה ותטועמה וכו', אדנו ימלוך לעולם ועד. אומרים חז"ל, עם ישראל נכשלו פה. אמרו, השם ימלוך. השם ימלוך? אם היו אומרים השם מלך, לא הייתה שום אומה ולשון שולטת בהם. אבל אמרו, השם ימלוך, טוב, ימלוך. לעתיד לבוא הוא ימלוך, אבל לא עכשיו. ולמה נכשל? למה נכשלו? שהפסל מיכה היה איתם. כתוב, צרה עבר בים. פסל מיכה. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים ונפלאות, ועדיין יש אנשים שהלב שלהם לא שלם עם השם. מחזיקים את הפסל מיכה בסתר, מסתירים אותו. ומורדים במלכות. מחזיקים פסל, כביכול באסתר, עבר בים צרה. אז השם לא מלך. אתם עושים, מסתירים הקדוש ברוך הוא כביכול. אז לכן פיה מכשילם, ככה אומרים חזר במחילתה. אז אנחנו לכן משתדלים לתקן את זה, כל אחד לפחות על עצמו. השם מלך, אז מבקשים הקדוש ברוך הוא תהיה מלך. ואם, כשאדם, כשיש מלך, אז אין מי שמורד בו, אחד בבל לא עמיד. כשיש שלטון, זה לא כל אחד עושה ישיר בעינם ויעשה. אז לפחות אדם מקבל על עצמו את המלכות של השם, מעבירים ממנו את הכל. לכן מקדימים את זה. שתפת יום פורים משלוח מנות ומתנות לאביונים. מה ההבדל בין מנות לבין מתנות? אנחנו מבינים אולי, כן, יש הבדל. זה אוכל, וזה שולחים כסף לעניים. לשון הרמב״ם בלכות מגילה, פרק שני, הלכה ט"ו. חיוב אדם לשלוח שתי מנות של בשר, או שני מיני תבשיל, או שני מיני אוכלים. שני מנות. הלכת את זן וחיוב לחלק לעניים ומפורים נתן לכל אחד מתנה אחת או מונוס או מיני תבשיל או מיני אוכלים שתי מתנות לשני עניים. רמב״ם עושה חילוק עם שלוח מנות של רעהו ומפרש שלוש דברים: בשר, תבשיל, אוכלים. או תשלח שתי מנות בשר או שני מיני אוכלים תפשיל לפניכן, או שני מיני אוכלים. יש מדייקים מהרמב״ם שמשקים לו מועיל. יש אומרים, לא, זה לאו דווקא. אכיל, שתייה בכלל אכילה, לא נכנס לדיוק הזה. בשר, תפשיל, אוכל. לעניים, הרמב״ם כותב, מועף. או מיני תפשיל, או מיני אוכלים. מה עם בשר? אם אני אשלח לעני בשר, לא טוב. עוד יותר טוב, לשלוח. למה פתאום הרמב״ם מדלג את זה? או שכתוב באופן כללי, כל מיני סוג אוכל שתשלח. תבשיל, אוכלים, כאילו מה זה, אוכלים זה יכול להיות פירות, כאילו לא דבר מבושל. אז אתה מפרט. אז למה דילקת על בשר? עכשיו התשובה פשוטה. הקל וחומר. בדשב, אם אני שולח לו מיני אוכלים, אם אני שולח לו פירות, אז זה מתנה, אז זה קל וחומר בשר. אבל הרמב"ם רוצה להגיד לך שאם תשלח את הדברים האלה זה לכתחילה. אתה לא, ככה לרעהו הדבר הכי חשוב לשלוח בשר. זה הכי מכובד, אם תשלח. אם אפשר. לעני, לכתחילה אתה לא חייב לשלוח בשר. אתה מקיים את המצווה לכתחילה, אפילו אתה לא שלח בשר. אבל יש משהו אחר לשלוח לו, מעות. לחבר שלך אם תשלח כסף, למה אתם תשלח לי כסף, מה אני עני? הוא לא זקוק. אז תשלח לו בשר, אוכלים, תבשיל, אוכלים. אבל לעני, לכתחילה תשלח מעות. זה הכי טוב. בשר אתה לא חייב. אבל אם תשלח, ודאי, זה בכלל מתי ימנה, לא צריך להגיד לך. אני אפילו תבשיל, אוכלים, זה אתה מקיים את המצווה כדת וכדין וכראוי. אמרתי בשיעור הקודם, אמרנו חידוש, מה שכתוב בזוהר הקדוש, מה שמובא בספרים, שאדם יקיים מצווה בתשלום, לא יעשה מצווה בחינם. יקבל את זה, נגיד, אדם שיקבל לו לאו בחינם. או דיברנו על מגילת אסתר, מישהו נותן לו מתנה. אז לא, צריך שיהיה מהונו או מכספו. אמרנו שיש מצב שאדם יקבל מתנה, ובכל זאת, זה נקרא שזה כספו. כי מה שהוא מקבל מתנה, זה בעצם זה תשלום. יש מצבים שאדם מקבל מתנה בגלל שצריכים אותו. אז נותנים לו את זה כביכול כמו במקום תשלום. בעבר הוא עשה ורוצים שימשיך בעתיד, אז זה יותר מכובד לתת לו את זה בצורה כזאת, כדי שימשיך לסייע בידם ונהנה ממנו. מצאתי בסייעת הדשמיו, אני חושב ראיה לזה, בספר ליקוטי אמרי יוסף, בהקדמה, שמו זה סיפור מעניין. היה הרב הקדוש בעל אמרי יוסף מספינקה, היה הזמין אותו להיות סנדק באיזה עיר גדולה, התאספו לכבודו מאות אנשים. טוב, סעדה ברכת המוזן, הוא מגיע ונועל תסריכנו, השם אלינו, לא לידי מתנת באותר ועדם ולא לידי הלוואתם, כי אם ליד החם, לא כן. בנוסח שלנו זה לא כתוב, יש לנו אבל דבר דומה בתפילה על הפרנסה ביום כביום ראש השנה כפור, ונעל תסריכנו לידי מתנת בשר ועדם. אבל הוא הגיע לפסקה הזאת, הצדיק הזה, אמר עמד זה ככה בהתלהבות, ונועל תסריכנו. שם מישהו שומע אותו, מתפלא. הוא עמד מאחורי הכיסא, איך הוא יכול להגיד את זה בנצחנו? הרי אחרי ברכת המזון הוא מקבל אנשים, אנשים באים להתייעץ, ונותנים לו פדיון, נותנים לו, אתם משלמים אנשים. זה, מזה הפרנסה שלו. מחשבתו של חסיד עמד מאחורי הכיסא, עלתה של איך הוא יכול להתפלל בנצחנו? הרי הסודא הוא קבל פדיון, הקהל מצפה לעצתו, לברכתו, וכל אחד משלם. טוב, אבל מה אני מעל? מהרר אחרי ריבוק, מהרר אחרי השכינה? שתיק. הרב גמר את הברכה, פונה אליו, נותן לו מרקוס של ברכת המוזן, ותראו, הוא אומר לו, האמת צריכים להבין, איך אומרים ברכת המוזן ונעל תצליחנו? איך תקנו, הוא אומר, תקנו חזל, לא אמרו לכל ישראל. הוא, לא יודע אם הוא אמר או לא אמר, אבל הוא חושב שזה נוסח שחזל תקנו. אולי, אולי יש מחזל שאמרו את זה, אבל לא משנה, אצלנו אין את הנוסח הזה, אבל אמרת עם איזה שייך. בקיצור, הצדיק הזה הרגיש ברוח קודשו מה הוא חושב. אבל הוא, אז הוא אומר לו, תשמע, עכשיו הוא התחיל להגיד, תשמע, תשמע חידוש. אדם נהנה מיגיע כפו, יש אדם נהנה, הוא עובד. יגיע כפח או כדה, יש לו פרנסה, ויש אדם שנהנה מאחרים. יש אנשים, יש פסוק, ויתן לו מזהב שווה ויתפלל בעדה. קבל כסף על שהוא מתפלל. אז כל הפרנסה שלנו זה מתנת בשר ואדם. אז איך הם מתפללים בנוער תסריכנו? תשמע תשובה, אומר לאדם הזה, מי שמתקבל מאחרים, זה לא תמיד הוא מקבל מתנה. הוא נתן תמורה, הוא פעל למענו ישועה. עשיתי לך טובה, זה עסקה, עשינו עסק. אתה משלם כסף, אני מתפלל, כל אדם יש לו את כל החבילה שלו, את כל הצרות שלו, זה יש לו מחלה, זה חסר לו בשידוך, זה יש לו סיפור עם שכן, כל אחד רחמנא ליצלן, לא חסר. והוא מבקש מהצדיק שיתפלל ושיושיע אותו מהצרה. אדרבה, אמרו חז"ל, יותר ממה שבעל הבית עשה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. כתוב אצל חז"ל, אומרים את זה על האיש אשר עשיתי עמו יום בעל, עשיתי עמו. העני נותן יותר לעשיר. עשיר חושב כי הוא נותן. זה טעות. אדם שנותן, אם הוא לא היה נותן, אז כל השפע הברכה שיש לו לא יקבל. יש אנשים שהקדוש ברוך הוא גזר עליהם לקבל. אפילו שהם יכולים לעבוד, הם יכולים לפעול. אבל יש להם טבע, כבדות, עצלות, שהקדוש ברוך הוא זה מהשמיים, הם לא אשמים בזה. כל מיני סיבות שהם... ויש וקל וחומר הם שעוסקים בתורה. ויש אנשים שהקדוש ברוך הוא נתן להם תפקיד בעלו להיות צינור. המערם על שייך כותב על זה בספר רב נינים, הפירוש הספר משלה. מתן האדם ירחיב לה. מתן האדם ירחיב לה. אדם שנותן, הקדוש ברוך הוא מרחיב לה. משל למה הדבר דומה? משפך. יש משפך, הוא רחב מלמעלה וצר מלמטה. עובר דרך זה, שופכים. אבל כאשר שופכים, נגיד, יין, דוגמה, מהחבית לקנקן. אז אם פתאום איזה משהו סתם את זה, ענבה היה שם בטעות, או משהו סתם את זה, אז הוא אומר, תפסיק, תעצור, תעצור, זה נסתם, אין פה, זה סתם משווך לחינם. שופכים, נותנים לך שפע, אבל זה צריך לעבור דרך הצינור. אבל אם יש סתימה בצינור, זה אומרים, זה עוצרים, זה נפסק השפע. אז בעצם, מה שהעשיר מקבל שפע, זה כדי להעביר עלה. אם הוא מחליט שהוא לא מעביר עלה, אם הוא חושב שהכסף הוא שלו, אז בסוף הוא רחמן על אצלה. אם יתפלל ולא נענה, נמצא שהנתינה היא מתנה בעלמא. הוא אומר ככה, יש מצב שהצדיק פועל ישוע על האדם, יתפלל והוא נושע מיד. יש מצב שזה לא עוזר מיד, זה לוקח זמן. אז זה הלוואה בינתיים. זה הפירוש. ונועל תצריכנו לידי מתנה בשר אדם. מה אני מתפלל? אני מתכוון ככה. אני לא רוצה שמשהו נותנים לזה יהיה מתנה. אני מתפלל על האנשים ותושיע אותם כדי שיקבלו מיד את הישועה. ושנזכה לפעול ישועות לאלה שמפרנסים אותנו, אז לא תהיה נתינת המתנה. אבל מוסיפים, לא לידי הלוואתם, שהתפילה שלנו תהיה שגורה בפינו, ושהתפילה תענה מיד, שזה לא יהיה מבחינת מתנה. לא לידי בוסר או לא לידי הלוואתם. שזה התשועה תהיה אמת, אפילו בפילה. נדמה לי שאומרים בשם האדמון מקוסק, הוא אומר, שאלו אותו למה הוא מקבל כסף. מה תשמעו, מה, אנשים באים אליהם, מבקשים מנה שנתפלל. הקדוש ברוך הוא יגיד, מי אתה, מה אתה, מה אתה מתפלל? תפלל על עצמך, אתה מתפלל על אנשים אחרים. אז מה לא, ריבונו של עולם, שילמו לי כסף. אני פועל, זה עושה עבודה, שילמו לי. אני בא לקדוש ברוך הוא. זה מתנות לא אביונים, מתנות. אז בעצם, אז כשהנתינה, אם זה עניים מהוגנים, חס ושלום יש מצב שנכשלים אנשים לא מהוגנים. שאדם נותן לעניים מהוגנים, אז בעצם זה נותן לו. אז זה נראה מתנה, ולענייננו, במצבים כאלה, שכאשר בעצם אתה, אולי את העניים זה לא כל כך נראה, לא מורגש. אבל יש מצבים שרואים שהנתינה בעצם היא תשלום. זה תשלום אולי בדרך כבוד. אז נחשב שהוא שילם על הדבר, ונקרא שהמצווה אצלו, בעצם, כביכול, הוא שילם את זה מכספו. יש ספר של הבן של החפץ חיים, הרב אריה לייב, כותב דבר מעניין, מחייה בו בדף י' זין. זכור אני בימי ילדותי, הייתה מסיבה אצל אבי, זכרונו לברכה. שתו משקה. הוא היה איזה שמחה, הוא אומר, הוא לא זוכר, אולי זה היה בבר מצווה שלו. דיברו דברי תורה, פירקתי אז קושי אחת של בעל שהיה גטריה. אמר תירוץ, ילד, בחור, צעיר, קושי אחת של שהיה גטריה, מגועני ישראל. והיו שם תלמידי חכמים לומדנים, תבעלו, מה תירוץ שלו, הוא היה חריף. ואז הם נתנו לו גם משקה לשתות. ברכו אותו שיצליח, הוצאתי מפי, הלוואי שאני אזכה ואני אוכל לפרק את כל דברי השגתריה. אני את כל הקושיות של השגתריה, שאני אצליח לתרץ, שאני אוכל לתרץ את כולם. כתובו לפרק, הכוונה לתרץ, אולי הכוונה להפריך, ככה, שאת כל השגתריה, שאני כביכול, חפץ חיים שומע את זה, שמעו דבר מבהיל. שמע אבי את דבריי, דחה אותי בשתי ידיים, ואמר בפומבי, אתה כבר לא תהיה גדול. ככה אומר לבן שלו. בגלל מה שאמרת, גדול בתורה אתה לא תהיה. וכאן בזעף. שמעת מה לחפץ חיים שכועס? אז איך... הוא כותב שלדאמון ליבי נתקיימו דבריו. אומר ברוך השם, לא נרקתי במידה רעה, זה בגדלותי. הוא אומר, לא, אני לא, אני לא כזה, אני, ככה, מפריך אנשים, דוחה אותם, מזלזל בהם, שאתם מדברים שטויות, אתם לא יודעים מה אתם מדברים. ואני לא שמח בתקלת חברי בתורה. כל שכן בתקלת גדולי ישראל. אבל ילדות הייתה בי. עוד הייתי ילד קטן, לא הייתי מבין. אבל, עוד לא זה, אבל... טוב, ככה זה מה שהוא כותב. מובן, למה חפץ חיים כל כך כעס? כנראה הוא ראה בזה זלזול בכבוד התורה. כאילו, שאגת הרעב, ילד קטן, ככה, ילד נער צעיר, לדע, בן 13-14, ככה מדבר, צריך למחות על כבוד התורה. ובעצם מה הבעיה? מה הבעיה? טוב, אז נבחי חפץ חיים לא רוצה שבן שלא יהיה ג'ורה רבה. מי לא רוצה שבן שלא יהיה גדול לדור? שיהיה משיח. ככה מדבר. כנראה, צריכים להגיד, כנראה זה בבחינת כשחורו שיוצא מפי השליט. זה דבר שאי אפשר לתקן אותו. יצא לו מהפה כבר ככה, זה לא יעזור שהוא עכשיו יברך אותו, שיחנך אותו, שייתן לו מוסר, זה כבר, המילה הזאת יצאה בפרט פה קדוש, כמו של החפץ חיים. איך כתוב? חז"ל אומרים, ברית קראו אותו לשפתיים. הוא לא כותב את המילה כללה, אבל ככה זה מובן, וגם אחר כך ראיתי שספרים אחרים אומרים, מביאים בזה בתור כללה. אבל מה שאני רוצה להבין פה, איך החפץ חיים הגיע למסקנה הזאת, שכבר מזה הוא לא יהיה גדול בתורה? שהוא לומד תורה לא לשמה, כן, מה זה, מה זה, כדי כביכול זה לומד על מנת לקנטר. טוב, עכשיו הוא עוד לא, עוד קטן, עוד לא, זה בסדר, נגדל, למד מוסר, זה, כן, למה זה נראה לו שכבר, מה הוא חשב? צריך לתת לו איזה מקור. אני לא יודע מה מקור מפורש, אבל מצאתי דבר דומה לזה, ממש הפלא ופלא, בספר אור לישרים של הרב אברהם לוי, זה שהבאתי אותו לפני כמה שיעורים בקשר לנושא של רבי אלעזר בן ערוך, בפירוש שלו על מסכת אבות, הוא כותב שזה מה שהיה אצל אלישע בן אבויה, משהו דומה. זה דבר שהוא כותב, לא מצאתי בשום ספר את השורה הזאת האחרונה, עוד מעט נשמעו, הוא מוסיף דבר שלא כתוב בשום ספר, מסתם יש לזה מקור, כאילו החפץ חיים לא ראה את הספר שלו, הספר הוא אולי יש לזה מקור יותר קדמון, אבל בכל אופן זה משהו דומה, יש מקור משותף מסתם יש לשניהם. הוא כותב ככה: דרשו חז"ל בתלמוד על אלישע בן אבויה שהיו לו שני תלמידים, רבי מאיר ורבי יוחנן. פעם אחת אחרי שהוא יצא לתרבות רעי, הרחב על הסוס, עובר חבר בשבת. כן, הגמרא הידועה של זה. ואחר כך הוא מביא מה שכתוב בתוספות, המקור של זה בירושלמי, שהוא שואל את רבי מאיר, מה פירוש הפסוק הזה? רבי מאיר עונה לו, הוא אומר לו, אתה אומר ככה, רבי עגיבו ריבוך, הוא דרש משהו אחר. רק לפני שאני ממשיכה להסתם, ברגע הראשון השתוממתי. מישהו יודע שרבי יוחנן היה תלמיד של רבי אלישע בן אבויה? רבי מאיר, מאיפה הוא לקח שגם רבי יוחנן תלמיד של אלישע בן אבויה? השתומם כשעה אחת, אז אחר כך כן הבנתי שכנראה המקור שלו, כאילו הבין את זה ככה מהגמרא, כתוב בהגיגה דף ט"ו, אחרי ש רבי מאיר נפטר, אמר, ועלה עשן מקברו. כן. כי נוח נפשי את רבי מאיר, סלק גודרו מגברי. רבי יוחנן אמר, מה זה, עלת עשן מקברו, מה זה, שהוא בג'הנם, זה לא מספיק. רבי מאיר עשה שלב אחד שיקבל עונש בג'הנם, לפני זה גם זה לא היה. אבל רבי יוחנן אמר, לא, זה לא רבותה. אז כתוב, אומר רבי יוחנן, בסוף מה היה? הוא יחבא את העשן, כי נוח נפשי את רבי יוחנן, פסק גודרו מגברי. אם רבי יוחנן דואג לאלישע, כן, אולי, לא יודע אם אפשר להבין פה שהוא תלמיד שלו, אבל בכל אופן רואים שיש קשר ביניהם. היה לו, לא מצאנו את זה לחכמים אחרים, יש איזה חיבור ביניהם, שהוא רצה שזה, כשנפטר רבי יוחנן בשמיים, אז הוא פעל שזהו. לענייננו, נמשיך בספר אור הישרים, הוא מביא דברים שפחות או יותר ידועים, רק הוא כותב את זה בסגנון מיוחד, יש לו רבי אברהם ערוסי, יש לו, הוא מפתח דברים, יש לו לשון שנונה, ככה מוסיף ככה ברוח מבינתו, הוא כותב ככה, הוא אמר לרבי מאיר שרבי עגיבוד ריבוך דורש טוב אחרי דבר מראשיתו, זה משהו מובא את זה בתוספות בחגיגה שם, מביא את זה בירושלמי, תוספות בורם הלשובו, הוא מה אומר לו? רבי עגיבור ריבוך לא כך דורש, אלא טוב אחרי דבר שהוא טוב מראשיתו. דבר טוב זה תלוי ביסודות שלו, לא שבסוף הוא טוב, צריך להיות דבר טוב. ובי היה המעשה, מספר אלישע בן אביה לרבי מאיר למה הוא יצא לתרבות רעה, אז זה בגלל שהיסודות שלו לא היו טובים. מה הסיפור? אני לא אגיד לכם את השון הירושלמי, שמו איך אומר את זה רבי אברהם ערוסי, לימד אותו אבו תוארו לא לשם שמיים, אבו יהיה אבו מיגירי ירושלים היה. בעצם מילה הוא גיבס כל העשירים שבירושלים, בשעת הסעדה באו רבי אליעזר ורבי ישוע מוהם. אמרו לו בבקו שם מוח, תן לנו חדר לסמוח לבדנו. נתן להם חדר לישב לבדם. כל ההומן מרגבים, מטפחים, מספגים, שוערים. אמר לרבי אליעזר, אנא אינה הוא בדידה, הוא אנא בדידן. הם שמחים בזה, אנחנו נשמח בתורה, זה השמחה שלנו, לא כל השאלה. פותחו במגרע, ומאה מגרע על המשנה, ומאה משנה על הג'מרה, אף שדור שהוא במעשה מרכובו. יורד האש מן השמיים, סיבבה את כל החדר. הדיעו לאבויה. אבויה היה מהגדולים בירושלים, אנשים חשובים. אומרו, אבויה, תשמע, יש בו אש. לחבות השריפה. חדר שבא רבי אשר, נשרף בו אש. בו יוסעיק. מה לא חם רבי אלי, עזב רבי אשר, כי בו אתם נשרף את ביתי. אמרו, לא, אחינו אבויה, לא תירא. זה אש שכינה, ואין אף שרפת. אש הזאת לא בוחרים דברים. זה אש שלא, לא, הכל נשאר. תיכנס. נכנס לו אור פניהם כאור השמש מאור השכינה. הנאצל עליהם, סביבתיהם עם מלאכים, ולפניהם עץ כל פרים מפרף ג'ן עדן. והם מתעדנים, ואוכלים, ושותים, ושמחים. נפגנה. אמר, בכוחו ג'ודל כחושר לתורה. חושב בליבו ואומר, העבדה, אם אזיל כל ממני בעבור בני ללמד את התורה, שתשמעו, מילים שלא כתובות בשום ספר, לפי מיטב ידיעתי, להיות מגפה את רבי אליעזר ורבי ישוע בתורה. אני אגדל, הוא ילמד, והוא כזה שהוא יהיה, אותם יקפח בתורה, לא שהוא יהיה כמוהם, יקפח אותם בתורה, הוא ינצח אותם, יבטל אותם. וכך היה. הוא מספר לי שם, לא חוסך מני מאומה, הלימוד לא לשם שמיים, יעשה לתרבות רעה. וכו'. פירושו, שהיסודות שלו לא היו טובים, ואבא שלו ככה חינך אותו בדרך הזאת, אז לא היה לו שיח את זה שמיה, אז כמובן הוא לא אשם בזה, אבל סך הכל, בסופו של דבר, כמובן, יש לו עדיין בחירה, יכול, אבל הזיק לו. אבל לפחות לא הפוכים. כן, פה זה משהו לכיוון השני. הראש שלי לא בעיני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן.
אבל כשמישהו רוצה לתרץ את כל הקושיות של רבי עקיבא איגר, הוא פירושו שהוא רוצה שהוא מחשיב את המסר מרבי עקיבא איגר. אני יותר לא יותר ככה, סתם ככה כלל. יש לנו תרת את כל הקושיות. מי שמתרת את כל הקושיות פירושו שהוא מתעכם משהו באמצע. אבל עצם הכיוון הזה זה מראה על גאווה. יש משהו דומה לזה בפירוש הכותב על עיני יעקב, על הירוש למעזה, אבל לא משהו כותב אור לישרים. הוא מביא את הירוש למעזה, הוא כותב, מביא את התוספות, מה זה לא לשמה, יש תרי לא לשמה, יש לא לשמה של כבוד, יקרו אותו ריבי, יכבדו אותו, העוסק בתורה שלא לשמה, נעשית לו סמה מוות, מי שלומד על מרת לקנטר, יש שתי דרגות, יש תורה, יש שני דברים לא לשמה, אחד לא נורא, זה כבוד, לקנטר זה חמור. מכאן תשובה למה שהעירותי, סיפר אבויה לבנו מעשה שהיה בעבור הכבוד ולאהבת הניצוח, זאת הכוונה הנפסדת, ויעזו להיות אחד מהארבעה שנכנסו לפרדס, איך מלאו ליבו לעסוק רבי עקיבא, זה במקום גדולים על טעמות, איך מלאו ליבו לעסוק רבי עקיבא, איך הוא בכלל העיז להיכנס לפרדס וזה וזה, הוא מחשב את המקור רבי עקיבא, רבי עקיבא חכם חסיד עליון, אלא מה רואים שהוא בן עזאי הפרוש, אבל מעתה נכנס לחקירה בגאווה, בגודל לבב, לאהבת הקנאה והכבוד. הייתה חקוקה בליבו כוונת אביו, נושך לו מזה בליבו דעת נפסד. אבל כתוב משהו קרוב למה שכותב באור לישרים, אבל לקפח את רבי אלעזר ורבי יהושע, זה אני מוצא רק אצלו, ורק ואצל הרב ארי ליב, הבן של החפץ חיים. אז אני מרגיש פה, זה משהו דומה. אז אמנם זה לא, אז הוא כשנולד בברית מילה, זה פה בגיל 13, אבל משהו דומה. מעין. למה אני אומר את זה? לפני כמה שיעורים הבאתי, הזכרתי את הבן של החפץ חיים ואמרתי עליו שהיה ג'וברו רבו. ידידנו רבי אלון גרתי אמר לי, מה פתאום? כתוב עליו דברים חמורים. הביא לי חומר שמישהו כתב עליו. אז האמת נדהמתי. ולכן, שירה בשיעור, מחקתי את זה בשיעור, התפסנו את השיעור, כתב לי שהוא תמיד חכם חשוב. מחקתי את המילים ג'ורה רבו, לא התפסתי. בשיעור אמרתי ג'ורה רבו, אחר כך מחקתי את זה. טוב, אז אמרתי, עכשיו, הנה, הוא בעצמו משהו לא ג'ורה רבו. היה יכול להיות ג'ורה רבו, אבל בפועל לא היה. ככה חשבתי. אבל תשמעו עד הסוף. הוא כותב לי ככה, הרב הזכיר, לא רוצה לקרוא מה שכתוב פה, אני לא חס ושלום לכתוב עליו שרי, אמרתי לו, גדולים כתבו עליו, יש ספר של הרב דוב ברקוביץ' בשם הרב ויינטרוב, בין ציון לציונות, שקרים מפיצים אנשי הציונות הדתית על החפץ חיים, כותבים בשמו, אודות רבי לי בנו של החפץ חיים. נתפס אחרי פטירת החפץ חיים ספר של הבן שלו, קובץ מכתבים, צרף את זה לצולדו ושיחות בעל פה, ולא נודע מהותו בשעה בת רבים, משום מה הוא הגיע למשרת הרב ברדין, ככה כותב החכם הזה, הגיע, הוא נהיה רב ברדין, אחרי שהחפץ חיים נסור, הוא נהיה רב, משום מה, כאילו זה רמה, נחב המשה, רב שם בעיר של החפץ חיים. הוא השתבח כאילו הוא היה שותף לחיבור המשנה ברורה, שמעתם? הוא, בספר הוא כותב, אנחנו כותב במקומות אחרים, שחלקים במשנה ברורה בהלכות שבת, זה הוא כתב. ככה הוא כותב בספר. במשנה ברורה עצמו זה לא מוזכר. דימו בני אדם כאילו הדעות שבאו בו נכתבו על ידי בנו בהתחכמות. זה נראה מוזר ופוקפק, אבל זה דעות של החפץ חיים. אבל הרב מבריסק הקיע דבריו. זה לא אמין בכלל. רבנו החזון איש אמר, אין אמון בכל דבריו. זה לא שביטל לחלוטין את דבריו, כאילו היה שותף בהכנת המשנה ברורה. הגיע העת להסיר את הלוט מהכותב ומגמותיו. להווה ידוע שהכותב הזה מפוקפק באישיותו, ידוע בהשקפתו כמזרחי. שמעתם מנכדו של רבי מנדל זקס, הוא נחשב מקולקל במשפחה. מי שלעמוד עליו יום, מביא איזה סיפור שהוא כתב ביקר בירושלים וכו' וכו', איך הוא התבטא. לא, אין זמן להיכנס לכל הפרטים. משהו, אבא שלו קרא להתיישב, הפוך, הוא רצה שיהיה קרוב אליו, לחזק אותו, כאילו, הוא רצה שיהיה קרוב אליו, כדי, החפץ חיים רצה לתפוס אותו, לא, לא, אבל כאילו, עיקר הסוד בזה, בתקופה האחרונה בישיבת וולוז'ין, בימה הנציב, היה אגודות סתר, נס ציונה, חבורות לאומיות, השפיעו עליהם הספרים של, לא רוצה להגיד את השם של התמה הזה, שיטות כפירה. אולי כדאי לדעת, אולי יש כאלה שלא יודעים. יש מישהו שנקרא בציבור החילוני והמזרחיסטי אחד העם. צריך לדעת שהוא מקולקלים שלהם. עבדים נרצעים של שיטת הכפירה שלו, אז הם קראו את הספרים האלה בישיבה, נמשכו כמה לומדים בעלי כישרון. התגדלו, יש כאלה התגדלו בתורה ובצדקות, והם ניצלו, הם גדלו, וטוב, אז יצא להם השטויות האלה, אבל משהו נשאר להם, השפעה רגשית. נסגרה ישיבת ולוז'ין, התאגדו המקולקלים, נצח ישראל. בקיצור, כמו שאמרתי לכם, הדברים האלה הדהימו אותי, מישהו שכותב כאילו שהוא יודע. ודיברתי עם כאלה שיודעים, גם כן נדהמו. לא עד כדי כך, כאלה, בזרוחניק. טוב, ודאי לא בזרוחניק, מה שהיום קוראים מזרחי. גם הבעל המרחשת, הוא היה קשור אליהם. הבעל המרחשת היה אדם גדול, הוא היה בבדן אפילו של רבי חיים עוזר גוזנסקי, כי השתתף. אז מתי היה להם קצת איזה נגיעה? זה השפעה מסוימת, אבל בסגנון הזה יש פה סגנון מאוד בוטה כזה, שהכל זה שקר, לא התחבר עם המשנה ברורה, אבל לא זה. אז לכן רציתי להעמיד דברים על דיוקם. מה שאני רוצה להגיד, שאני לא מכיר את הכותב, אבל אני חושב שהוא מאוד מגזים, מאוד קיצוני. יש משהו במה שהוא כותב, אבל לא הקסע הגסע, לא כמו שהוא מגדיר את זה. דבר ראשון, חזון איש לא מחיש שהוא חיבר את השתתף במשנה ברורה. הוא כותב שזה כאילו הוא ממציא שהוא השתתף במשנה ברורה, וחזון איש אמר לא להאמין, לא, לא נכון. בספר רבותינו של הרב וולף, מכתבי חפץ חיים כתב בנו, שלפעמים סתירות במשנה ברורה, תשמעו, זו נקודה חשובה. יש במשנה ברורה סתירות בכמה מקומות, הרב המחבר לא עמד עליהם. אז הוא כותב, תדע לך מה הסיבה, זה לא תמיד יצא מאותו עת. כלומר, לפעמים אני כתבתי את זה. סתירה בלכות שבת. ואומנם החזון איש אמר, זה אין סתירה. אומנם נכון שישנם דברים במשנה ברורה שהבן כתב, הוא לא מכחיש את זה. אבל החפץ חיים בדק את הכל. נכון, הבן כתב, הוא הגיש לערב כמה על כמה סימנים סידר, אבל החפץ חיים עבר על זה. זה לא שהוא הכניס את זה בלי לבדוק, בלי להעביר ביקורת. זה אחריות של החפץ חיים. וכמו כתב, ואין שם סתירות. אמנם, הוא אומר, יש לפעמים כן סתירות, אז כנראה החפץ חיים חזר בו. כמו שמתנו בכל המחברים ראשונים ואחרים, אז הוא חזר בו, כתב פה ככה, פה כתב ככה, יש הרבה מחברים, יותר מוחר, סבר אחרת. כל זה נמסר לי על ידי הרב הגאון הגדול, הרב שיח קניבסקי של איתה. מי זה? מי לא יודע? הרב שמרה ויוסף, הרב חיים קניבסקי. שם שמרה והיום. כפה כתוב שמחבר ספר קריאת מלך, זה היה בימים ההם, עוד לא נדעו הספרים האחרים. בספר מעשה השתולדות חזון איש הוא מביא בדף צד ד' רבי לייב כותב, הבן של מרן החפץ חיים כותב שהוא מסיע להביא כתב משנה ברורה, והוא מביא פה בשם הרמב, יש מתנו סתירה משנה ברורה, סימן שני ותחית, סימן שני כפחית, סימן שני החפץ חיים בעצמו, סימן שני כפחית, הבן שלו. בסימן שני ותחית כותב מה הסתירה? בסימן שני ותחית כתוב שאם גוי בישל לחולה בשבת, בישל ביתר. גוי בישל, בשולי גויים, אבל חולה. מה הדין? לא מדבר, בשבת ודאי שמותר לחול. אבל החפץ חיים שם כתוב משנה ברורה שמותר גם במוצאי שבת. כיוון שזה נעשה ביתר, זה לא, אין לזה דין בשולי גויים. הדין של בשולי גויים זה מצד שלא יהיה חיבור עם גויים, אבל כמה שזה נעשה ביתר מותר. בסעיף כף חית כתוב שאסור. אז הוא אומר הבן שלו, כן, הוא פסק כדעת הרעה ואני פסק כדעת הרשב"א, כמו האחרונים, הוא פסק כמו הרמ"א בשולחן ערוך. זה בעצם זה יורד, בעצם זה לא סתירה במשנה ברורה, זה יש בזה בראשונים חילוקי דעות. אבא שלי פסק כמו השיטה הזאת ואני פסקתי כמו השיטה הזאת, ולא שמו לב כשהתפיסו שזה לא מתאים. זה בקוף י"ג, ביורד דעה, جایی که بیشتر لحله بشه با مطلع مصرح شد با تفیلو لباریم این با میشه بشوله جایی نهار که عجبانه یه هرکه رایی کن بهتر سه بشه مرم بشه من راه تو را زعب عمر بده که باید آرش با میشه مرده باید حلیل و حس لو تر فلو لحاله لا متر بشبات متر این بر راه از متریم اول حره بموتع شبات افشار لبشق على ده یهودی نگمار تسیبت آخر از انتظاق ده بشبات لا يتبر را او يخل خل تاخر شي لقوي متيشه بعد اشار على يد يهودي لا رك لبري مسؤول قام لحاله بعد ما اسو حتى عمر ام بي فو بشم ربنو ده حزن ايش لا يتخن لو ماركن لا يخالت ترى كما جاب مش ربنا عبر عرض حفت حيم لو سمح على حيم انت حسب شو سمح عليها كه قام بسفر بمشنا بروش الاوצאت عز وادر يتيرا لدورات בחלק הזה נטלו חלק חתן ותגולים, לא רק זה, לא רק הבן שלו, רבי אהרון הכהן, רבי צבי, ויותר מאוחר גם את הבן שלו, הטיל עליו לערוך סימנים מסוימים, הוא שילב את מה שמתן הנכון, והבן שלו כזה וכך, אולם החזון איש הגיב על דברי הרב אריה לייב, לא ייתכן לומר, כן? הסתירות זה חזרות, זה לא סתירות. למטה הם מביאים בשם מעשה איש השתתפו בחיבור המשנה ברורה עוד כמה שסייעו למחבר אבל כל ההכרעות זה של החפץ חיים לא לחשוב שהוא בעצימת עיניים הכניס את זה לספר והוא מביא במשהו דברי יציב קרונזנבורג שהוא עומד תרץ את הסתירה אחר כך הוא אומר הראו לי שהבן שלו כתב שזה אביו סתם כמו הרע משנה ברורה זה הוא מכל מקום, ממה שהוא הכניס אביב את הדברים בחיבורו, הוא לא ידע מה קרה. אז הוא כותב מעצמו. אבל למה אבא שלך הכניס את זה בספר? על כורחך צריך ליישב כמו שכתבתי. הוא אומר תירוץ, הוא מיישב את הסתירה. כתוב פה על כורחך, הם פתחו את הראשי זוות. במקור לא כתוב על כורחך, כתוב עק, אפשר, לא חייב לכתוב על כורחך. אולי על כן, כאילו, לא יודע אם זה על כורחך, כאילו, לא... יש ספר חפץ חיים חייו ופעולו של הרב משה מאיר ישר שלושה כרכים ספר מוסמך על תולדות חפץ חיים בהסכמה של גאון הדור הגאון רבי חיים עוזר גוזנסקי השכונה שלנו נווה חייזר נקראת על שמו חייזר על שם הספר שלו כן הוא כותב דברים חשובים בחלק שני מדף תרעח פרק שלם על הבן שלו על החריפות שלו על הפיקחות שלו כותב דברים ממש בשבחו גדולים מאוד מביא גם את הסיפור שלנו את הסיפור מה שכותב שם כותב שהיה היה מאוד יסודי בלימוד מחטט מתמיד גדול שכל ישר כותב כשהוא חזר לרדין, אחרי שהוא היה באיזו ישיבה של עילויים, היה מוכר לגדול בתורה. לחגיגת בר מצווה שלו, הזמינו את הלומדים, הוא מביא את הסיפור הזה, פתחו קושיה משאגת אריה, קושיה חמורה, והנער בר מצווה תרס את הקושיה, התפעלו. נתנו לו כוס לשתות, אז הוא כותב, האב בשמעו התרומם משלו, דחה אותו בנזיפה, לגדול בתורה, ולא תתפרסם בשביל דבריך אלה. הוא כותב דבר מעניין. הוא אומר שהלומדים אומרים לא שהוא לא היה גדול הוא לא התפרסם בתורת גדול יש אנשים גדולים שאפילו שהם גדולים לא שומעים עליהם כן לא בגלל שהם מתנעים את עצמם אין לי שאלה מזל משמיים כן אז הוא פה כתב הוא התעונן בענוותנותו כללתו של הבא לצערי התקיימה הוא כתב אותם אלה כללה כן הלומדים היו אומרים, כן, הוא לא התפרסם, אבל במציאות הוא היה גדול. זה נעלה מעל כל ספק. וכו' וכו'. אבל, מה שכן, בכל זאת, יש בזה, הדברים לא סתם מצוצים מהאצבע, מה שכותב שם בספר ההוא. כתוב, יש משהו בדברים, אבל כמו שאמרתי, לא הקסע הגותה. היה לו קצת נטייה, כן, הוא כותב בדף תרפד, הוא היה מכונן בהשקפה בהירה על הבא, הוא ידע את ספרות ההשכלה, הכיר את מגמותיהם ושאיפותיהם של המשכילים, בקי היה בספרי חקירה, היה לו מוח מעמיק, מחשבה פילוסופית, وحتيت لدعت لابين ومن هو نخلص لبردس في عصابة شوالهم نخلص لذي ואומר אבא שלי ואומר שבעצמו סיפר בימי בחרותו אבא שלו השתדל שלא יתהגה בספר חקירה ופילוסופיה הוא נודע לו פעם שהוא רכש את הספר מורה הנבוכים של הרמב״ם חפץ חיים לא נרגע עד שהוא לקח לו את הספר עלים לו את הספר לא רוצה שיהיה מה בזה והוא שאל את אבא שלו אמר לו מי לנו גדול מהרמב״ם וזה כותב בו מהרמב״ם אני לא ניכנס לזה בהמשך הוא מביא מה קרה בסוף בשנת תרצד אחרי שנפטר חפץ חיים, הרב של רדין גם נפטר, הרב מירויס, אז ביקשו ממנו להיות רב, תושבי רדין. הוא היה כבר זקן, בן 74, הוא לא רצה כבר את זה. אבל גאון הדור, הרב חיים עוזר גרודנסקי, הפציר בו, למען כבוד בית הבת, קבל את הרבנות. ולעת זקנתו, הוא התפתע. אז עכשיו כאילו הוא שואל משום מה הוא נהיה רב ברדן משום מה מה זה זה ממש גדול הדור ביקש ממנו שיקבל את התפקיד לכן אני חושב קצת החכם הזה קצת מגזים ובכל אופן וגם הפרט הזה שזה כאילו שמחשים שלא נכון שהוא יתאר בחבר המשנה ברורה עד רבה זה כן שרר וקיים הוא כן השתתף רק מה הם אומרים, הם לא מסכימים איתו שזה הסיבה של הסתירות. איך אבא שלך הוא לא ראה שהסתירות? אז צריכים לתרץ את זה. והאמת היא שאני רואה תירוצים, כל אחד אומר תירוץ אחר. זה לא, התירוץ הוא לא פשוט. זה מזכיר לי את הרמב״ם, סתירות ברמב״ם, לפעמים. נגיד, ברכות ספר תורה הוא פוסק ששרדות צריך 3 תיבות. ברכות איבום וחליצה 4 תיבות. אולי הפוך. כן, בעצם זה מחלוקת בגיטין דף ו' עמוד ב'. כמה תיבות צריכים שירדות? 3 או 4? זה מחלוקת במתנית או רבי יצחק. הרמב"ם פעם פסקה. שאלו את רבי יהושע מבני בניו, דור 5 לרמב"ם, על הסתירה הזאת, או הסתירה דומות. הוא אומר, טוב, אחרי הסתירה, פה הוא פסקה, פה הוא פסקה, הוא לא זכר שצריך שמה לתקן. הוא חזר בו, אבל הוא לא זכר. אבל יש גישה כזאת, דיברנו פעם על דברים שאומרים שהרמב"ם שכח. יש, אבל בדרך כלל זה, בספרים מפרשים אחרים יש הרבה למדנות תירוצים או השמצות של הרמב״ם יש כאלה אומרים הרמב״ם משמיט משמיט ויש כאלה אומרים לא מנסים לתרץ את השמצות של הרמב״ם יש פה שתי גישות הוא רבי לוי יותר פשטן אומר כן אני כתבתי ככה והוא כתב ככה פשוט ומציאות שאלה שמתרצים כל אחד אומר תירוץ אחר תראו, למשל, דברי יציב מתרץ שפה זה מדובר שהוא בשל בבית של ישראל. יש הרי שיטת רבנו אברהם שבישולי גויים, כאשר גויים מבשל בבית שלנו זה מותר. אז לכן הוא צרף את זה. שם מדובר שלא. ספר שמי, כן, ככה בדברי יציב, יורד אסם הלמד. וזה עד תשבר משנה ברורה, פה הוא פסק ככה, מותר מיד, זה בבית ישראל, בסימן שין כף חד, כשבישל בביתו. שמירת שבת, גם כן מרגיש בסתירה הזאת. מבוא בספר רביד השולחן. הוא מציין את הדולות חפץ חיים, הוא כתב סיבת הדבר, שאני, הוא אחד בשיטת הדרה, אבל הוא כתב, אפשר ליישב את הסתירה. מה אחת הסתירה? שחולה שיש בו סכנה זה יותר קיל, כי זה מצד דלו שכיחה. יש הבדל עם חולה שיש בו סכנה וסכנה. תירוצים, וכל אחד, זה אומר בכל וזה אומר בכל. זה מובן, זה לא דברים פשוטים. ולכן, האמת הוא לדרכו. והזמן כבר נגמר ואני חייב כאן לסיים את השיעור למרות שרציתי עוד לדבר דברים לפחות יש לנו בשורה טובה פה שראינו מטוב חגנו בזאת ליהודה וימל זה דבר בעיתו מטוב ידידנו הבחור החשוב רבי יהודה חרזי מי שעוד לא מכיר אותו הוא משיבות בית נירה של יוען הוא הכתבן של השיעורים לבחורים התוצאות חיים, ברוך השם, שהוא ערך את זה בטוב טעם ודעת, אני אגיד לכם את האמת, לא, יותר טוב ממה שאני אומר. הוא ערך את השיעור, הוא מסביר את זה, את השיעור, בצורה, כי אני נהנה לקרוא את השיעור, איך שהוא מסביר את הדברים, איך שהוא מגיש אותם, ממש תענוג. ירבו כמותו בישראל, הוא זכה עכשיו לחבר את החוברת הזאת, זה מפירות הביקורים שלו, זה עד עכשיו, בחור צעיר, החוברת הזאת, חיוב אינש לבסומה בפוריה. כן, הוא גם שמח שהוא ניקד את המילים האלה. אמנם האשכנזים לא מבינים מה זה, לבסומה, לא מבינים מה זה. לא, מה זה לומר, מה כתוב פה? מה נעשה להם כבר, השפה שלהם השתבשה. הם לא, הם יחשבו אפילו שזה טעות מסתמה. לבסומה, הרי למה זה, דגוש? זה כמו, זה כאילו, הרי כמו זה לעשות, להעשות. זה צריך להיות לבסומה, כאילו, אז זה חייב להיות שיהיה דגש חזק. כן, כן. דיברנו כבר בזמנו, לא נעריך על זה. בכל אופן, החברת הזאת באה להסביר את כל העניין של הביסום בפורים, שחרות, שיטת הרמב״ם, שישן, ויש מאמר פרק מיוחד על מעריץ. מעריץ אומר שדייקו להגיד, להתבשם, לא להשתכר, יש הבדל. שקרה בתרע סביב הנושא הזה ממש, ברוך השם, מאיר את העיניים. אבל אני, הוא קוראים לו יהודה, אבל ברוך השם שהוא, אם הוא מדקדק על הלשון, על הניקוד, אז הוא מבין יהודה, דגוף הזה לישנו, כמו שבזמנו בזמנו, שאנחנו מדקדקים בלשון, וכי אנחנו משבט יהודה, הגמרא בעירוב דף נ"ג אומרת, שבני הגליל לא מדייקים, בני יהודה גוף הזה לישנו, ולכן התקיימה תורתם בידם. כותב לי פה שמהדורה ראשונה אזלה, נשארו קצת, טוב, אז הוא כנראה טוב, תחלק מה שיש לך פה בינתיים. בשבוע הבא יהיה מהדורה נוספת, עם עוד יותר הערות, ומחלק את זה לזכות את הרבים, יהיה רצון, השם ברוך הוא יהיה בעזרו לזכות ולזכות, להגדיר תורה ולהדירה. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרן, ובנים וכל הגלויות הקדושות והטהורות, יברך את כל הגאון הקדוש זכות עליהם וגדולים מהם ובני עמם ותלמידיהם. ואל יברך וישמר וחיה ויאריך את ימי רבי זכריה בן ברוך סברי שנדל לכבוד התורה. רבי ברוך בן זכריה סברי שנדל לכבוד התורה. וכן הרב אהרן חיים רבי שלמה מאיר צפת, הצלחת ורפואת היולדת סמדר בת ידידיה והתינוקת אסתר, והצלחת קומי המשפחה, והילד הרב יוסף בן הרב משה, ואברהם עזרו בן הרב ניסים, וכל משפחת הרב דקל ענגי, דוד בן אמיתי, יוסף ולאה, בני סופיה ואלישבע,
שרה רחל
בת
רועי, ואסתר בת
אהרן,
רות
בת הרב ישראל מאיר,
שלום חיים
בן הרב
יהודה,
בן
הרב
ובן יוסף, ורבי יהושע طويلي بن مريحي وهذا بن شمال فاريه بن هذا اري رفوي بن ربي يحيى حله
كان ريا يودا
ها ريا يودا
نريا
نريا يودا
هاي بن شمال
كم مره هو سنه وضامي ورحمة الله من كثر ربنا ذاك السيره يفزح لي بامر ابن عمه موسى رضي الله عنه وعبد الله رضي الله عنه ملك كل مشاء بامر بخام لطبا يما كل هم من روش كذوب اذا نا يشمره ويحيو الشر وعرفتنا في ابا بعد كان من روش كذوب كي انا اذا نا رفعها كل ما حلا شتن لازم على كي انا اذا نا رفعها كان يرفع